אמנם המעלות. כן, עכשיו, מה החשיבות ומה שהרמב"ם מדגיש ביחס למצוות בהסבר הזה, איזה מכוחות הנפש שותפים במצוות? כן, אז באופן פשוט, כן, מה שנראה שהוא בעצם מתייחס לקיום המצוות שאנחנו מקיימים, תודה. איזה כוחות של הנפש שותפים במעשה המצווה? כן, זאת אומרת, המצווה, אפילו המצוות כמו רוב המצוות שמתרחשות בגוף, אבל יש כוחות נפשיים שקשורים להפעלת הגוף, כמו שדיברנו באריכות בפעמים שעברו, והדיון הוא איזה מהכוחות, מה מהנפש שותף, כן? מה מהנפש שותף בקיום של המצווה. יש איזה משמעות? זה ודאי הסבר שגם הוא נכון, אבל מה המשמעות הזה שעכשיו נניח שהמתעורר הוא שותף במצווה? מה שהגענו למסקנה, המתעורר והמרגיש הם שותפים, וגם השכלי, כן, כמו שהזכרנו, זה שם יותר מורכבות, אבל מה המשמעות של העניין הזה? כי המצווה יש בה איזשהו עניין שמה שהרמב"ם רוצה לומר משפיע על הנפש, ועכשיו אתה תבין באיזה, ככל שהחלק הזה של הנפש יותר שותף במצווה, אז מלא הוא יותר מתפעל מהמצווה, יכול להיות. אולי לזה הוא רומז. כן, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מצוות, אנחנו מדברים בעצם גם על התרחשויות נפשיות, לא רק התרחשויות בגוף, התרחשויות נפשיות, ויש עניינים כן, במציאות הנפשית, כן, יש במציאות הנפשית שינויים שמתרחשים בעקבות מעשי המצוות. זה כבר מכניס אותנו לסוגיה שהרמב"ם לא עוסק בה פה, וזה טעמי המצוות. כלומר, המצוות של התורה, שהרמב"ם סבר שיש להם טעמים שכליים, ויכול להיות שגם בשכל שלנו נצליח להבין אותם. לא בכך, אבל בעיקרון יכול להיות שאנחנו נצליח להבין את הטעמים של המצוות, זה מה שעושה במורד נבוכים, בעיקר בחלק השלישי. ואז בעצם זה אומר ככה, כלומר, אם הנפש שלך שותפה במצווה, אז זה אומר שיש להקשרים הנפשיים האלה היא פעלות מן המצווה. פעלות מן המצווה. כלומר, יש דברים שיוטמעו בנפש, יכולות האלו הנפשיות שהמצווה משפיעה להטמיע אותם. טוב, ואז מלא אתה גם יכול ללמוד מה משתכלל לך בנפש, כן, בעקבות המצוות. איפה זה פועל? איפה זה משתכלל? טוב, אז זה כנראה יכול להיות שהרמב"ם יכול לכוון לדבר הזה, כי אז זה בעצם קושר אותנו לדיון הבא. של המושג שנקרא מעלות. מעלות ופחיתויות. אומר הרמב"ם ככה, אמנם המעלות הרי הם שני מינים, מעלות מידות ומעלות שכליות, ונגדם שני מיני הפחיתויות. אני קורא עכשיו בראשי פרקים, לא רוצה לקרוא את הכל, רק כדי שנבין את הנושא. אמנם המעלות השכליות ימצאו לחלק השכלי, מן החומה וכולו, ואמנם מעלות המידות ימצאו לחלק מתעורר, חלק המרגיש הוא רק שמע של המתעורר, אבל חלק הזן והמדמה לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות, הוא לא אומר שהוא מתנהל כתקנו או שלא כתקנו. כמו שיאמר שפלון יקולה טוב, בטל יקולו, או נפסד, או נפסד דמיונו, או מתנהל כתקנו, ובכל זה לא מעלה ולא פחיתות, זה מה שרצינו לכלול בזה הפרק. בואו נסביר את המושג מעלה ופחיתות. כן, פחיתות זה קלקול. כן, חיסרון. מעלה זה יתרון, או מין שלמות. יש איכויות שונות. של שלמות, ויש איכויות שונות של חיסרון. כלומר, אנחנו מתייחסים לדבר, ואנחנו מגדירים את האיכות של השלמות שלו. יכול להיות שנמצא בו חיסרונות, יכול להיות שנמצא בו שהוא במצב תקין, יכול להיות שנמצא בו באופן יחסי לדבר אחר יתרונות, אבל זה המושג שנקרא מעלה או פחיתות. בואו ניתן לזה דוגמה לא ביחס הנפש. נניח שאנחנו לוקחים אפילו דבר חומרי. בואו ניקח מכונית. למכונית יש, אני יכול, לפי מה שאני מבין את התפקודים שאמורים להיות כלולים במכונית, יש כל מיני צדדים שאני בוחן ביחס המכונית, ואז אני יכול לומר, כן, נניח את יכולת המהירות שלה, יכולת התגובה שלה לשינויים, יכולת השליטה עליה, היופי החיצוני שלה, הנוחות, ועוד ועוד, כל מיני דברים. עכשיו, אני מפרט לנגד עיני את כל הדברים האלה, ואז אני אומר, בעניין הזה, המכונית מקבלת את הציון הגבוה ביותר. בעניין הזה יש לה חיסרון. כן? בעניין האחר היא נמצאת במצב ממוצע וכן הלאה. כן? זה נקרא לבדוק את המעלות והפריטיות של הדבר. ואני יכול להתייחס לכל דבר על פי איזשהו הגדרה של המושג שנקרא השלמות שלו, ואני בוחן אותו באופן יחסי למושג השלמות שלו. ובזה אני מגדיר מעלות ופחיתויות. אז הרמב"ם עכשיו אומר כך, ביחס לנפש האדם, כשאני מגדיר שניקח את הנפש של ראובן ואת הנפש של שמעון, ואני עכשיו בוחן את המכלול הנפשי, ואני מנסה להגדיר קריטריונים של מעלה ופחיתות. באיזה מהיכולות הנפשיות, באיזה עניינים שקשורים ליכולות הנפשיות, אנחנו נוכל להגדיר מעלה ופחיתות. זה הדיון. אז אומר הרמב״ם, ביחס לשכל, כן, יש לנו מעלות שכליות ומעלות מידותיות, זאת אומרת, ביחס לתוצר של הכוח השכלי, שזה השכל, כמו שעשינו כבר את ההבחנה הזאת, יש את עצם היכולת השכלית ויש את התוצר, שזה השכל. בשכל יש איכויות שונות, ובמידות, אומר הרמב״ם, זה בעצם במתעורר יש איכויות שונות. ביחס לזן ולמרגיש, אני לא יכול להתייחס להם מושגים של איכויות, וזה אנחנו ננסה להבין למה, וגם ביחס למדמה, אומר הרמב״ם, אני לא יכול להתייחס למושגים של איכויות. אבל אנחנו עכשיו ננסה, זה בעצם יוצא שזה מקביל למה שהוא אמר מקודם ביחס למצוות, נכון? שם הוא אמר, יש לי במתעורר ואתה מרגיש שהמצוות מתייחסות עליהם, וגם בשכלי בסוף הוא הגיע למסקנה שכן, כמו שהסברנו את הלבטים שיש לו. אבל פה ביחס המעלות ברור שבשכלי יש מעלות ופחיתויות, ובמתעורר יש מעלות ופחיתויות, ששם בעצם אנחנו מתייחסים למושג שנקרא מידות, שאנחנו נצטרך להסביר את המושג הזה בהקשר הזה. אבל בואו נתחיל קודם כל מהשכלי. אומר הממונה מעלות השכליות. כלומר, שאני בוחן את איכות השכל, של אדם. הרי נמצאו לחלק השכלי מהן החוכמה, והיא ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות אחר ידיעת מציאות הדבר אשר יחקרו סיבותיו. זה הדבר הראשון. אחר כך אומר, והשכל וממנו השכל העיוני והוא אשר הושג לנו בטבע, רצינוי לומר המושכלות הראשונות, ומהן הוא שכל נקנה, ואין זה מקומו, ומהן החריפות וטוב ההבנה, והוא טוב תפיסת הדבר במהירות בלא זמן, ובזמן קצר מאוד, ופחיתויות זה הכוח, הפך אלו או שכנגדם. אני רוצה קודם כל להסביר את המושגים. המושג שכל, השכל זה בעצם במילים אחרות, זה היכולת של השכל, היכולת ההגיונית של השכל. אומר רבם בשכל, כן, ביכולת של השכל להשיג דברים, לתפוס אותם, כן, באופן של היגיון, אז אומר רמב״ם, יש לנו ככה, יש לנו את המושכלות הראשונות, המושכלות הראשונות, כן, נניח שהגדול, השלם גדול מן החלק. כן, השכל שלנו לא יכול לתפוס משהו אחר. אם היחס בין שני הדברים שזה חלק וזה שלם, אז זה בהכרח יהיה גדול מזה. הוא כולל אותו ויותר. כי זה מונח בהגדרה של שלם וחלק. או לדוגמה, שני גדלים ששווים לגודל שלישי, בהכרח שווים ביניהם. זה גם כן מושכל ראשון. ויש עוד מושכלות ראשונות, לא ניכנס כרגע לכל המושכלות הראשונות. בכל מקום, זה מין צורות חשיבה יסודיות שקיימות בשכל, שאין אפשרות לשכל האנושי, כן, לבנות בניין הגיוני, כן, על פי דרכי השכל, בלא להיות בנוי על בסיס המושכלות הראשונות. כלומר, יש לנו את המושכלות הראשונות, זה מה שמונח בטבע השכל שלנו, ואז אנחנו על בסיס המושכלות הראשונות, לשכל יש אופן מסוים של מהלכים שהוא עושה על ידי השוואות והקשים, וזה בעצם כללי ההיגיון השכלי. עם המושכלות הראשונות, כן. כן. זה מושג בטבע, והשכל הנקנה זה הפיתוח שמפתחים על בסיס המושכלות הראשונות. עכשיו, ברור שגם אתה צריך לחדד את המושכלות הראשונות אצל עצמך, כן? לראות אותן בצורה בהירה, כדי שהבסיסם אתה תוכל לבנות, אבל אתה לא צריך להוכיח את המושכלות הראשונות. כן? זה ככה זה. כלומר, השכל שלנו בנוי בצורה כזאת שזה צורת החשיבה היסודית שלו, ולא ניתן לחשוב בעזרתו באופן שכלי בצורה אחרת. כן, אלא על בסיס המושכלות הראשונות. טוב, אז הרמב״ם כותב לנו תדעך שיש את המושכלות הראשונות, שהן קיימות אצל כל אדם באופן טבעי, ויש את ההפקה של המסקנות דרך או בעזרת המושכלות הראשונות, על ידי הפעלה של השכל. כן, זה מה שהוא אומר, בזה אני לא מתעסק. מה כן? אנחנו יכולים לראות הבדלים בבני אדם. הבדלים בבני אדם בתוצאה שנקראת הכמות והאיכות של הידיעות, ומה זה בעצם ידיעה? ידיעה זה לדעת אודות דבר שקיים במציאות, הגשמית או הרוחנית, זה הכוונה החוכמה. וההבנה של הקשרי המציאות של אותו דבר. זאת אומרת, לא רק שאני יודע על קיומו של דבר מסוים, עניין מסוים, ישות מסוימת, אלא גם אני מבין את הקשרי המציאות שלה והיחס בינה לבין דברים אחרים. זה נקרא הסיבות הקרובות והרחוקות. כן? זאת אומרת, נניח, אני משיג בשכל שיש פה ישות, נקרא לזה השולחן הזה שלפניי, זה הישות, אבל לא רק זה, אלא אני גם מצליח להבין את הקשרי המציאות של הישות הזאת. ממה הוא עשוי, מה התכלית שלו, מה היחס בינו לבין ישויות אחרות, באיזה דברים הוא דומה להם, באיזה דברים הוא חולק מהם. זה נקרא סיבות קרובות ורחוקות. להבין את הקשרי המציאות הרחבים, עד כמה שאפשר, של הפרטים שהשכל שלנו משיג את קיומם. זה הכוונה, ידיעת סיבות ורחוקות, כמו שחדר מציאות הדבר שאחרו סיבותיו. עכשיו, בזה יש לנו איכויות שונות של ידיעות. יש אדם שהוא מכיר את המציאות בצורה מאוד שטחית. רק הכירות בסיסית על עצם הקיום של המציאות הזו. אבל אין לו מספיק את הרוחב של ההבנה הרחבה של הקשרי המציאות הזאת. הוא מכיר שיש את זה, אבל תשאל אותו מה זה, מה הסיבה למציאות של זה? מה התכלית של המציאות של זה? מה היחס בין המציאות הזו לבין מציאות אחרת? אין לו תשובה לזה. אז החוכמה שלו היא חוכמה מאוד מצומצמת. אז הנה, זה איכויות של החוכמה. זה מה שהוא אמר, יש פה מעלות ופחיתויות. אחר כך הוא אומר, יש עוד תכונות שכליות, חריפות וטוב ההבנה, וטוב תפיסת הדבר במהירות בלא זמן, או בזמן קצר מאוד. כן, זאת אומרת, הכוונה החריפות זה הכוונה מהירות החשיבה. טוב ההבנה זה איכות הבהירות של התפיסה של השכל. כן? זאת אומרת, יש גם את מהירות החשיבה וגם את האיכות של הבהירות של התוצאה. ובזה יש הבדלים בבני אדם. יש נניח כאלו שיש להם, כמובן, אם יש לאדם את כל אלה, כן, יש לו גם את מהירות ההבנה וגם את הבהירות של המסקנות, אז הוא נמצא ברמה השכלית הגבוהה ביותר. וככל שיש לך פחיתויות בזה, אז רמה יותר נמוכה. אז הנה, זה רמות השכל. ויש כמובן את התוצאה הסופית. כמה ידיעות אמיתיות, מקיפות ועמוקות יש לאדם. זה החוכמה שהזכרנו מקודם. כל זה כלול במעלת השכל של פלוני. טוב, אנחנו נעצור פה. מה? כן. אנחנו נדבר על זה בפרק השמיני. לפי הרמב״ם הכל בר שינוי. מושכלות ראשונות זה לא בר שינוי, זה אף אחד לא... זה מוטבע בנו.
מולד,
כן, אצל כולם.